רשת עושים היסטוריה.
רשת עושים היסטוריה.
רשת עושים היסטוריה. הפרק בחסות B&M, מומחים בניהול מסע ומתן וגיבוש אסטרטגיות מנצחות. כיזמים ואנשי עסקים, אנחנו מנהלים מסעים ומתנים פחות או יותר כל הזמן, עם כולם ובכל מקום. קרה לכם שניגשתם למסע ומתן וקיבלתם סירוב? האם אתם מציעים את ההצעה הראשונה או נותנים לצד השני להציע? איך מתכוננים למסע ומתן? ומה עושים כאשר הצד השני חורג מהמסגרת הנורמטיבית של התהליך? ניהול מסע ומתן זאת אומנות וחייבים ללמוד ולהשתפר כל הזמן. כאן נכנסים לתמונה מומחי המסע ומתן של B&M, ראשי תיבות של Business Negotiation Mentors. המומחים של B&M ילוו אתכם בתהליכי מסע ומתן בשגרה ובחירום, בחיים העסקיים והפרטיים, יסייעו לכם ללמוד ולפתח את המיומנות הדרושה, לגבש אסטרטגיה ולהכין אתכם לפגישות חשובות כדי להביא אתכם לתוצאות הטובות ביותר. אם אתם עושים עסקים, עשו את זה נכון. בקרו ב-bnm.co.il או חפשו בגוגל B&M מומחי מסע ומתן או התקשרו ל-03-6161-061 וקבלו מפגש היכרות ראשון חינם. bnm.co.il. היי, זה רן לוי. אני רוצה להזמין אתכם למפגש המאזינים השנתי שלנו שיתקיים ב-18 ביוני בצוותא תל אביב. בתוכנית הקלטות חיות של כמעט כל הפודקאסטים ברשת שלנו והרבה מוזיקה טובה. 18 ביוני, צוותא תל אביב. קישור לרכישת כרטיסים באתר ranlevi.com. שלום וברוכים הבאים לעושים היסטוריה. פרק 243. תוצאות סקר המאזינים הגדול של 2018. עושים היסטוריה עם רן לוי. שלום, הפרק הזה הוא פרק מיוחד, פרק קצת לא שגרתי. הפרק הבא של עושים היסטוריה, פרק יותר רגיל, בעוד כמה ימים. בחודשיים האחרונים עשינו את הסקר שלנו, סקר שנתי גדול ונרחב מאוד של רשת עושים היסטוריה. רבים מכם כתבו לי גם לגבי הסקר הזה וגם לגבי הסקר הקודם שביצענו לפני שנתיים, שאתם רוצים לשמוע מה היו תוצאות הסקר. אז מיד תוכלו לקבל תשובות לשאלות האלה, אבל לפני כן תזכורת אחת קצרה וחשובה. מפגש המאזינים השנתי שלנו הולך ומתקרב ב-18 ביוני בצוותא תל אביב. המפגש הזה יהיה עשיר ונרחב יותר מכל המפגשים הקודמים שלנו. יהיו שם הקלטות חיות של כמה וכמה פודקאסטים ברשת שלנו. עושים רפואה, עושים תנ"ך, עושים תוכנה, עושים טכנולוגיה ועוד כמה נוספים. אני אעשה על הבמה פרק על בטהובן, אחת הדמויות המרתקות ביותר בהיסטוריה של המוזיקה. כל הערב הזה למעשה ייסוב סביב מוזיקה על הזוויות השונות שלה. בין לבין, במהלך הערב, אנחנו נסתובב ביניכם ותהיה את ההזדמנות קצת ללחוץ ידיים ולהכיר אתכם המאזינים. האירוע עצמו יתחיל ב-5 בערב, שזה יחסית מוקדם למפגשים שלנו, אבל אפשר בהחלט להצטרף ב-7:30 בערב למיין אבנט, שזה ההקלטה של עושים היסטוריה, אז לא חייבים להגיע ממש ב-5, אם זה פחות מסתדר מבחינת לוחות הזמנים. כרטיסים למפגש שלנו ניתן לרכוש בקישור שנמצא בדף הבית של רשת עושים היסטוריה, ranlevi.com. שוב, מפגש המאזינים השנתי, ב-18 ביוני, צוותא, תל אביב. אל תפספסו, יהיה אירוע מיוחד במינו. ועכשיו, אל הפרק שלנו. האזנה נעימה. אהלן, שלום, שלום, שלום. אתם מצטרפים אלינו לפרק מיוחד שעוסק בסקר המאזינים השנתי שעשינו לעושים היסטוריה ולכל שאר הרשת, איתי נמצא עדי שריד, אהלן עדי.
שלום רן.
שמעתם אותו אולי בחסויות פה ושם של מכון שריד, שתכף הוא יספר לנו על העבודה שלהם על הסקר, אתם ביצעתם את הסקר עבורנו, ודני המנכ״ל שלנו של פודקאסט ישראל, אהלן דני.
אהלן.
אז בוא נתחיל עדי בכך שתספר לנו קצת על השיטה שמאחורי הסקר. איך עשיתם, איך פניתם לקהל, ומה עשו אנשים שמילאו את הסקר?
אז הסקר הוא למעשה השנה השנייה, הפעם השנייה שאנחנו עושים את הסקר, סקר המאזינים. והסקר התבצע על ידי איסוף נתונים מקוון באינטרנט. פנינו אל המאזינים במגוון הערוצים, החל מקבוצות הוואטסאפ, דרך רשימות הדיבור, פרסום בפייסבוק.
כמה אנשים מילאו את הסקר?
מילאו את הסקר מעל 2,000 איש, 2,067. עכשיו, כן, זה המון, זה גם היה סקר יחסית ארוך, כך שחלק פרשו באמצע.
כמה שאלות בערך אנחנו מדברים?
זה היה סקר של...
משהו כמו 70 שאלות?
לא יודע אם 60-70 שאלות, אנחנו עוברים בדרך כלל לדבר בדקות, זה בין 5-10 דקות למלא את הסקר.
שזה לא מעט זמן לבקש ממישהו ש...
זה לא מעט זמן, גם ככל שמישהו יותר מאזין, או מאזין ליותר פרקים, אז הוא גם ענה ליותר שאלות. אבל היה שיתוף פעולה די טוב, ומתוך המספר הזה של 2,070, 1,500 ענו מההתחלה ועד הסוף, ממש מהעמוד הראשון עד העמוד האחרון.
זאת אומרת, בסביבות 500 אנשים פרשו איפשהו באמצע, כי זה היה כבר באמת ארוך, אבל 1,500 איש ענו על הסקר, במלוא.
נכון.
מדהים. תודה לכם, מאזינים שישבו ומילאו, זה לא טריוויאלי.
נכון, זה לא טריוויאלי, זה באמת מדהים. ומבחינה סטטיסטית זה כמובן הופך את התוצאות של הסקר ליותר מהימנות, ככל שמשיגים יותר מ-70. אז מרווח הטעות פה לתוצאות שנדווח הוא עד פלוס מינוס 2.5%.
והסקר הזה רץ לתקופה של, אני חושב, בסביבות החודשיים, אם אני זוכר נכון, או חודש וחצי חודשיים, ואז לקחתם אותו ועשיתם את הניתוח הסטטיסטי, והמטרה שלנו, של ההקלטה היום, של השיחה היום, היא לשמוע את התוצאות שלכם בפרק. זה, אני ודני קצת ככה יודעים מאוד בגדול דברים שסיפרת לנו או ששלחת לנו בהתחלה, אבל האמת היא שזה הפעם הראשונה שאנחנו יושבים ובאמת נכנסים לעומק התוצאות של הסקר הזה, אז התגובות שתשמעו תהיינה תגובות אותנטיות. אז בואו נדבר, מי הם האנשים שמקשיבים לרשת עושים היסטוריה? מה הדמוגרפיה שלהם?
אז כשמדברים על דמוגרפיה, אנחנו בעצם התעניינו בשאלות כמו מגדר, אנשים גברים, גילאים, מצב משפחתי. ואותם השאלות, דרך אגב, עשינו השוואה גם למול הסקר הקודם שהיה בשנה שעברה. אז נתחיל במגדר, יש רוב עצום של גברים שמאזינים לפודקאסטים, לרשת, 86% גברים.
שזה לא שונה הרבה עם הסקר הקודם שלנו לפני שנתיים בערך, נכון? זה די דומה, אני זוכר.
במגדר זה פונקט אותם המספרים. 86%, הבדל קל בעשיריות האחוז.
מעניין למה נשים פחות מקשיבות לפודקאסטים. אני מניח, זאת אומרת, בסקר הקודם זה היה רק עושים היסטוריה, ואז אמרנו...
עושים עסקים קצת.
ואולי קצת עושים עסקים, ואמרנו שטכנולוגיה, עסקים... תחומים בעלי נקייה.
רגע, והסקר הקודם היה לפני שנה. ממש לפני שנה, ומבחינת ניתוח הנתונים, זה שנה על שנה.
והיום יש לנו את עושים פוליטיקה, עושים תנ"ך, עושים שיווק, זאת אומרת, מקצועות או תחומי עניין שגם נשים כביכול אמורות
כן, עושים רפואה, עושים טיול.
בהחלט.
נכון.
עדיין כנראה שאולי השוק הישראלי עוד לא בשל קצת. אולי אנחנו עדיין טיפה, עדיין חסרה כניסה אמיתית של נשים לתחום.
Okay. כן, הפרשנות שלי דרך אגב היא קצת אחרת, זאת אומרת אנחנו רואים באמת שהתווספו הרבה פודקאסטים לרשת, שיכולים בפוטנציה לעניין קהלי יעד חדשים, אבל האינדיקציות שאנחנו מקבלים מהתוצאות ונדבר על זה בהמשך, הם שהמאזינים לפודקאסטים החדשים הם בעצם הקהילה הקיימת. זאת אומרת, הקהילה עוד לא צמחה, עוד לא הביאה מסה גדולה של אנשים מבחוץ. אז לכן אתה מקבל אוברול את אותה הדמוגרפיה, זאת אומרת, אותה קהילה שהייתה
לא
קודם...
לא הצלחנו לפרוץ מעבר לגבולות הדמוגרפיה הקיימת.
בדיוק, מעבר אנחנו, לקהילה
אנחנו
הקיימת.
אנחנו אבל רואים גידול אבסולוטי, נניח אם אני מסתכל על התוצאות של עושים היסטוריה ספציפי, נניח שהוא הוא הפודקאסט המוביל מבחינת הגודל, ואנחנו גם יודעים את זה מתוך, גם מבחינת ההזנות וגם מבחינת הסקר, אנחנו רואים, אבל, רואים גידול משמעותי בגודל שלו, ככמות
ההזנות. מספר ההזנות.
שהוא מגיש. זאת אומרת, אין ספק שהקהילה עצמה גדלה, האם נניח מאזין של, נניח 100% ממאזיני עושים פוליטיקה, האם הם מתוך המאזינים של עושים היסטוריה, אין לי, זה משהו שיכול, אפשר לראות אולי בסקר, אנחנו אבל יודעים על גדילה משמעותית, מסיבית מאוד של הקהילה בשנה האחרונה.
זה נכון, אבל כל עוד מנועי הצמיחה של הקהילה הם, נגיד, עושים היסטוריה בעיקר, אז אתה תקבל גדילה שהיא דומה מאוד
בדמוגרפיה שלה. דומה לעושים היסטוריה, כן.
ואם היינו רואים את עושים רפואה, הופך להיות מנוע צמיחה, זאת אומרת, הוא זה שמביא את האנשים לרשת, וכשהם נוחתים ברשת, זה הפודקאסט הראשון שהם שומעים, או זה מה שהביא אותם, אז אני מעריך שהייתם רואים את הדמוגרפיה משתנה.
נכון מאוד. אז זה אומר שעדיין יש לרשת הזה תפקיד למלא, שהיא תצטרך למלא אותו. אז דיברנו על מגדר, מה עוד בדמוגרפיה?
אז עיקר המאזינים הם נשואים, 77%, 30% בערך אין להם ילדים, והיתר יש לפחות ילד אחד.
זאת אומרת, רובם נשואים בעלי ילדים.
משפחות, בדיוק.
איזה גילאים?
קבוצות הגיל העיקריות זה 26 עד 45. זה 60% מהמשיבים נמצאים בתוך קבוצת הגיל הזאת, בערך חצי-חצי בין שתי קבוצות. כמובן שיש קבוצות גילאים צעירות, מתחת לגיל 25, יש אפילו כאלה מתחת לגיל 18, שענו לסקר בשוליים, ויש גם קבוצות גיל יותר מבוגרות, זאת אומרת 5% נאמר מעל גיל 65, 8% בין 56 ל-65, מסה עיקרית זה גיל הביניים שאמרנו.
זה מעניין, כי אני יכול לדמיין לעצמי למה קבוצות הגיל הבוגרות יותר, 65 וכדומה, קשה להם אולי ברמה הטכנולוגית, עדיין לא קל מאוד מאוד להזין לפודקאסטים, אבל למה הקהל הצעיר עדיין לא נכנס, זה שאלה שאולי קצת יותר דורשת תשובה. כי החבר'ה של גילי 18-25, הם גדלו לתוך הסמארטפונים, אין להם בעיה טכנולוגית. הם לא מאזינים, אבל כנראה שזה מסיבה אחרת.
אולי זה יותר עניין של העדפת סוגי המדיה. אני חושב שזה גם קצת aligned ממה שאני, מהמחקרים שאני עוקב בארצות הברית, אז גם אלה באמת קבוצות הגיל הדומיננטיות, אותם גילאי 25-46 או 26-45, לא משנה.
גם בארצות הברית, כן. כן, מעניין. אני חושב שאולי החבר'ה אלה, זאת אומרת, רוב המאזינים שאני מכיר באופן אישי, מקשיבים תוך כדי נהיגה לעבודה ודברים כאלה, והחבר'ה הצעירים, החיים שלהם קצת שונים. הם סטודנטים אולי, או שד יודע מה. והם לא מבלים את אותם זמנים מתים של האזנה לפודקאסטים אולי.
סטודנטים, בצבא, אם זה הגילאים הצעירים, כן. תלמידי תיכון, אז בכלל...
אולי, אולי האחוזים האלה שכן מקשיבים, זה דווקא החבר'ה בשמירה.
יכול
יש להם זמן.
אני מקווה שלא.
אסור לכם, תתביישו. בדיוק.
אל תגלה לכולם את הרגלי שבירת השמירה שלך.
כשאני שמרתי, לא היה פודקאסטים. וחבל. אוקיי, מה עוד מעניין? אתה יכול לספר לנו על הדמוגרפיה?
אוקיי, מעניין לדבר גם על השכלה. אז יש לנו פה 43% מהמאזינים עם תואר ראשון, עוד 28% עם תואר שני, ו7% עם תואר שלישי, דוקטורט, אז בעצם כמעט 80% שיש להם השכלה אקדמית כלשהי.
שזה ביחס לאוכלוסייה הממוצעת,
זה מאוד גבוה, מאוד גבוה. האמת שבישראל השיעורים של תואר ראשון הם יחסית גבוהים, והם עולים כל הזמן, כי יש גם מכללות שהן נפוצות ומנגישות את העניין, אבל עדיין המספרים האלה הם יחסית גבוהים, אין לי את המספרים המדויקים על ההתפלגות באוכלוסייה.
כן, אבל סביר להניח 80% או 70 ומשהו אחוזים של אנשים בעלי תואר ראשון ומעלה, זה קהל מאוד מאוד משכיל.
אוקיי, מבחינת הכנסה וגם תפקיד בעבודה, אז הכנסה קודם כל היא באה עם קורלציה מסוימת גם להשכלה, אז לכן לא יפתיע אתכם שאני אגיד ש-42% מדווחים שההכנסה שלהם מעל הממוצע, ועוד 13% הרבה מעל הממוצע, זאת אומרת מעל מחצית פה הם על פי דירוג עצמי בהכנסה גבוהה, ומבחינת תפקיד, אז יש בערך חצי מהמאזינים שהם לא מחזיקים בתפקיד ניהולי, והיתר מחזיקים בתפקיד ניהולי כזה או אחר, זה או מנהל בדרג ביניים, רבע מהמאזינים, ויש גם כאלה שהם עצמאים, שותפים או מנהלים בכירים.
אין ספק שזה קהל, זה מאוד דומה למה שאני רואה לקהל שמגיע למפגשי המאזינים וכדומה. זה מאוד משקף את המציאות מהבחינה הזו.
אני אשאל שאלה שאותי מעניינת, אני חושב שגם בדקנו את הנושא של משלח יד.
במה עובדים המאזינים שלנו?
הם עובדים.
אולי הם לא עובדים בכלל.
נתנו פה מנעד מאוד רחב של איך אתה מגדיר את תחום העיסוק שלך, כשאנשים יכלו לבחור גם יותר מתחום עיסוק אחד. כי לפעמים יש חפיפה, מישהו לא יכול להגדיר משהו באופן חד ערכי, אז תוצאות שאני אדווח, הסכום יכול להגיע ליותר מ-100%, אז נתחיל בהייטק. 23% מדווחים שהם עובדים בהייטק. 25% מדווחים שהם עובדים בתוכנה. בחומרה זה פחות, 7%.
שזה באופן עקרוני גם די מייצג את תעשיית ההייטק. הרבה פחות חומרה מאשר תוכנה.
זהו, יתר הדברים הם מאוד מפולגים. יש פה 9% סטודנטים, 8% תעשייה ומסחר, 4% בריאות, סגל רפואי, מקצועות חופשיים 7%, מאוד מפוזר.
זאת אומרת, אפשר להגיד שזה הרבה הרבה צווארון לבן על סוגיו וגווניו בעיקר?
המסה העיקרית זה הייטק ותוכנה.
כן, שזה די דומה לתוצאות של הסקר הראשון מהבחינה הזו.
נכון.
בוא נדבר על הרגלי ההזנה של האנשים שמקשיבים. אם הם מקשיבים רק לעושים היסטוריה, הם מקשיבים לפודקאסטים נוספים, לכמה שעות הם מקשיבים, מה אנחנו יודעים על הרגלי ההזנה שלהם?
אז פה יש כמה דברים מאוד מעניינים. הרשת מאוד התפתחה. אז מה שאנחנו רואים פה זה שיש הרבה פיעפוע בתוך הרשת. זאת אומרת, אנשים מתחילים להזין ליותר ויותר פרקים, אני חושב שזה גם יותר ויותר פודקאסטים, פורמטים, ואני חושב שזה גם מעיד על העוצמה של רשת, שיש, זה בעצם סוג של סינרגיה בין התוכניות השונות. אז מעל 80% מהמאזינים דיווחו שהם מאזינים ללפחות שני פודקאסטים ברשת.
זאת אומרת, הם מקשיבים, נאמר, לעושים היסטוריה, ולפחות לעוד פודקאסט אחד, עושים תנ"ך, עושים פוליטיקה, מה שזה לא יהיה.
בדיוק, וממש יש את ההתפלגות המדויקת, זאת אומרת, 21% זה 3 פודקאסטים, 15% זה 4 פודקאסטים, זאת אומרת, גם אם נחתוך את זה, נראה שהרוב מאזינים לאפילו לפחות 3. זה קצת פחות מ-80 מן הסתם, אבל...
אני מאוד שמח לשמוע את זה, כי אחת מהמחשבות שלי ושל דני, כשהחלטנו להרים את הרשת הזו, הייתה מתוך תחושה שאם אתה יוצר בית משותף אחד, שבו יש כמה פודקאסטים טובים, זה מכפיל כוח. זה הרבה יותר קל להביא מאזינים לפודקאסט חדש בתוך הרשת, מאשר לפודקאסט חדש שצומח, מה שנקרא... בטבע, מחוץ לרשת, יהיה לו קשה להביא מאזינים. בתוך הרשת, אם יש לך פודקאסט טוב, קל לך יותר, שזה בשורות טובות.
נכון, זה בדיוק כמו ששיארתם, זה בדיוק מה שאנחנו צופים פה, ושאלנו גם אחרי כמה פודקאסטים מחוץ לרשת עושים היסטוריה, אתה מאזין, אתה משיבים. אז יש 27% שמאזינים רק לעושים היסטוריה.
זאת אומרת, לאף פודקאסט אחר.
לרשת, רק לפרקים בתוך הרשת. היתר מאזינים בהתפלגות, 14% מאזינים לעוד פודקאסט אחד, 30% בין עוד 2 לעוד 3 פודקאסטים, ועוד 30% היתרה
ל-4 ומעלה. אבל זה נכון להגיד שרוב האנשים שמקשיבים לפודקאסטים של הרשת, זה נכון להגיד שהם גם מאזיני פודקאסטים באופן עקרוני? זאת אומרת, סביר להניח שהם מקשיבים לעוד פודקאסטים?
כן. רוב האנשים זה בדיוק המצב, כי עם 27 מאזינים, לאפס פודקאסטים נוספים, אז היתרה זה הרוב, זה 73.
כן, אבל עדיין אני חושב שזה אחוז מאוד גבוה.
זה אחוז מאוד גבוה שמאזינים רק בתוך הרשת, וזה חלק מהדברים שמעידים על המינוף שיש לרשת.
מעניין אותי, עדי, דרך אגב, כמה אנשים אומרים שהם מקשיבים, אם יש לך זה בנתונים, לא מקשיבים לעושים היסטוריה ברשת עושים היסטוריה.
יש, מעט מאוד, אני זוכר את
הנתון. יש כאלה, נכון?
כן, כן, יש, שזה אחוז...
יש פה...
אז הם לא מקשיבים למה שאני אומר עכשיו, כי אני חושב שזה יעלה בעושים היסטוריה.
יש ככה, יש, בדקנו, האמת שזה אחת השאלות החזקות פה בסקר והמעניינות, ומיד נגיע אליהם, כי משווה בין כל הפודקאסטים. אז אחוז אחד מהמשיבים לא מאזינים לעושים היסטוריה.
אחוז אחד.
אחוז אחד. לא, רגע, שנייה, נדייק את זה. אחוז אחד לא מאזינים ומעולם לא האזינו. ו5% האזינו, אבל דיווחו שהם הפסיקו להאזין.
אבל הם עדיין מקשיבים כנראה לפודקאסטים אחרים ברשת.
כן.
כי הם ענו על הסקר, וכאילו, יש להם סיבה שהם ענו על הסקר.
נכון.
מגניב. תתפלאו, אבל דווקא זה אני שמח. כי זה אומר שעשינו משהו, שהוא מעבר קצת לעושים היסטוריה באיזשהו
מקום. אני חושב שאם המספרים האלה, ומתאים, אם במרכאות עושים היסטוריה ייפגע, בסקר הבא נניח, ויהיו יותר...
כן, אנשים שמקשיבים לפודקאסטים אחרים, ולא עושים היסטוריה.
רק לעושים רפואה, רק לעושים תנ"ך.
זה טוב.
זה יעשה, לדעשה מבחינתנו שוב.
לשם צריך לשאוף, כי מה זה אומר, אם יש כאלה, זה אומר שאתם מצליחים להביא קהל חדש.
כן, כן.
נכון להיום עוד לא הצלחתם להביא קהל חדש.
לא, אני חושב שבוא נדייק את זה, אני חושב שכן נכנס קהל חדש, אבל הוא נכנס מתוך המעגל של עושים היסטוריה. זאת אומרת, אבן השואבת היא עושים היסטוריה, אנשים נחשפים לעושים היסטוריה, ואז הולכים לפודקאסטים אחרים, ולא לא בסיטואציה שונה.
כן, אתה צודק, אני אדייק את מה שאמרתי. זאת אומרת, יכול להיות שנכנס קהל חדש, אנשים שלא הזינו אף פעם לרשת. ואז הוא נכנס, רוב הסיכויים שהוא נחת על עושים היסטוריה בתור התחלה, ומשם ממשיך הלאה. אבל זה לא שאנחנו רואים שהפודקאסטים האחרים מצליחים להביא קהל חדש מדמוגרפיה שונה, ממאפיינים שונים.
זה עדיין כנראה ברובו.
ומשם הופכים להיות אפיק הכניסה לתוך, לתוך הרשת.
מה שאומר שאולי במידה מסוימת אנחנו רואים פה הומוגניות, בוא נצא מנקודת הנחה שגם היא צריך לבדוק אותה, שנניח תוכן מביא קהל מסוים, אז אנחנו מבינים בין השורות שאנחנו מוציאים תוכן יחסית מאוד הומוגני, בנושאים שונים, מאוד שונים אפילו, אבל נניח ההתכווננות שלו היא מאוד הומוגנית. נניח, אם היינו מחלקים את זה נניח רמת...
אני לא יודע.
לא רמת...
אנחנו כבר עושים פודקאסט כמו עושים טיול. עושים טיול, אין לו מאפיינים דומים לפי דעתי ל... עושים טכנולוגיה ועושים היסטוריה וכאלה. אתה יודע, עושים טכנולוגיה זה באמת הומוגני יחסית, דומה לעושים היסטוריה במובן מסוים. אבל עושים תנ"ך, זה משהו שבעיקרון הייתי מדמיין שהוא...
התוכן שלכם הוא לא... התוכן שלכם הוא לא הומוגני. משהו הומוגני זה מי מאזין. ואני אעשה לכם, שאל אתכם שאלה, איך אנשים מגיעים לרשת? מי שזוכר את התוצאות של הסקר הקודם, וגם משתקף מהסקר הנוכחי, זה בעיקר המלצות. אנשים ממליצים, ככה הם מגיעים, חלק מחפשים, חלק מוצאים.
אז אולי זה אנשים שמביאים את החברים שלהם, והחברים שלהם דומים להם.
בדיוק.
אז תראה, זה משהו שאני
חושב... אז תביאו חברים לא דומים לכם, אנשים.
בדיוק. אבל זה מתיישב מאוד חשוב מבחינת, כמו שאנחנו רואים את זאת, במגרש שאנחנו עוקבים כל הזמן אחרי מה שקורה בארצות הברית, וארצות הברית נמצאת משהו כמו... במקרה הטוב, 3 שנים לפנינו, להערכתי אפילו 5 שנים לפנינו, מבחינת התפתחות המדיה באופן כללי, והפודקאסטים ספציפי, אנחנו רואים שגם שם הם עדיין מדברים, יש ממש סוגיה שלמה שקוראה סוגיית הדיסקאברי, הדרך למעשה להכיר פודקאסטים חדשים היא 1 מה-2, או מה שקוראים word of mouth, חבר המחה, תשמע, שמעתי על פודקאסט, בכלל, חבר המחה, תקשיב, שמעתי, יש דבר כזה, קוראים לו פודקאסט, כדאי לך להזין, נראה לי שזה יתאים לך. אז זאת הדרך, אחת הדרכים.
נפוצה.
הדרך, לא אגיד מה יותר נפוץ מה לא, כי אני לא יודע, אבל הדרך השנייה היא דיסקאברי בתוך רשתות של פודקאסטים. זאת אומרת, אנחנו רואים וכל שאר הדרכים הם חלשות בסדרי גודל. זאת אומרת, נניח לגלות על פודקאסט חדש ברשת חברתית, בחיפוש...
שיתות אקראי באינטרנט.
בדיוק. כל הדברים האלה, אנחנו רואים את זה.
אני חושב שפה נמצא האתגר הבא שלכם. ולהיות שזה פרק מוקלט, אז הנה, מפנים את האתגר הזה גם למאזינים. האתגר הוא להבין איך אתם מביאים קהלים חדשים לקהילה, שהם לאו דווקא באותה דמוגרפיה של ה-word of mouth. כן. איך מביאים אנשים חדשים? מה זה אומר שאתם צריכים לפרסם במס מדיה, או להציע מבצעי חבר מביא חבר? לא יודע, זה האתגר.
נכון, צריך לחשוב על זה, צריך להדגיש את המחשבה. מה משותף ל-GE, eBay, חברת החשמל ומשרד הכלכלה? כל אלה ארגונים שנעזרים בפודקאסטים ממותגים כדי ליצור שפה חדשה וקהילה חדשה סביב תחומי הפעילות שלהם. פודקאסט ממותג, אם הוא מופק באיכות גבוהה ומכיל תוכן מרתק, הוא נכס דיגיטלי אדיר לעסק שלכם. פנו אליי ב-run@runlevy.com כדי לשמוע על פודקאסטים ממותגים בעברית ובאנגלית. תגיד, מפן הפודקאסטים ברשת, והיום אני חושב שבשלב הזה התייחסנו למשהו כמו 6 או 7 פודקאסטים חוץ מעושים היסטוריה, מי הם הפודקאסטים הכי פופולריים?
אז הפודקאסטים הבאים בפופולריות שלהם, הם עושים פוליטיקה ועושים רפואה, אז אם עושים היסטוריה...
ועושים תנ"ך, אם אני זוכר נכון.
ועושים תנ"ך, כן, הוא הבא בתור, כן. אם נדבר רגע לאנשים שסימנו שהם... הם סימנו וי, אני מאזין לפודקאסט הזה. אז בעושים היסטוריה יש לנו 91% אנשים שסימנו וי, אני מאזין. בעושים פוליטיקה 46% ובעושים רפואה 42%.
זה מעולה.
כן, זה יפה מאוד. עושים תנ"ך, דרך אגב, שהוא הבא בתור, 41%, גם לא מאוד רחוק מאחור, אבל בעושים תנ"ך יש תופעה מעניינת. הוא יכל לעקוף את שניהם, אבל יש הרבה מאוד, יש נתח גדול יחסית של מאזינים, שסימנו וי על, זנתי בעבר, אבל הפסקתי. בעיה של נטישה. זאת אומרת, אם בעושים רפואה ועושים פוליטיקה, הנטישה היא סביב 10-11%, בעושים תנ"ך היא 23%. כן. זה פער די ניכר.
ואנחנו בעצם, וזה המקום להגיד, שעושים תנ"ך עברה זעזוע די משמעותי בחודשים האחרונים, שאולי השפיע, זאת אומרת, היו פה חילופים מגישים, שאולי השפיעו במידה מסוימת.
כן, ואני, וגם כן בהקשר הזה של, של אותה תקופה שבה נערך הסקר, זה באמת היה ממש בסמוך לזעזוע. ראינו שתי תופעות. אחת, ראינו גם לא מעט מאזינים שנתנו תשובות ממה ששלחתם לי, שדיברו על החלפת המגישים. אגב, לכאן ולכאן, זאת אומרת, יש כאלה שאמרו שהם נטשו בשלבים הרבה יותר מוקדמים, כי הם לא עברו מגיש א' או מגיש ב', בלי להיכנס לשמות. ויש כאלה שעזבו בגלל הסביבתה של ליאורה. מה שכן ראינו, וזה גם משהו שאנחנו רואים אמפירית מבחינת המספרים, ראינו התאוששות אדירה של הפודקאסט הזה, שמשהו שלדעתי, בסקר אנחנו פחות רואים אותו, הפודקאסט הזה,
הסקר נערך בדיוק בתפר.
בדיוק באותה תקופה. הפודקאסט הזה מאז גם התעצב או התייצב בו הצוות, והוא מביא מספרים פנטסטיים. לדעתי גם הפרקים מעולים, לא שלפני זה הם לא היו מעולים, אבל השתפרו בצורה דרמטית. אבל בהחלט, זה פודקאסט שככה רק, איך אומרים, לגלות דברים מאחורי הקלעים. אנחנו שעשינו את השינוי הזה, חששנו מאוד, ואפילו היו מחשבות של אולי נסגור את הפודקאסט, אולי נעשה משהו אחר, אולי זה, והמשכנו.
כן, צריך להבין, אנשים, זה להחליף מגיש, זה אולי הזעזוע האולטימטיבי בפודקאסט. זאת אומרת, אין יותר זעזוע מזה שאתה יכול לעשות, זה משחק האולטימטיבי, אז חששנו מזה מאוד.
כן, אז אני אומר, וברמה הפרקטית, אם כל ההשפעה היא השפעה יחסית מאוד מינורית ממה שאנחנו רואים, אין ספק שאנחנו לקחנו את זה, את הפודקאסט הזה לאטנשן מיוחד, שמנו עליו הרבה מאוד מאמץ וצוות שטיפל בו ממש בכפפות של משה, מדברת בצוות של מאחורי הקלעים, ופה צריך להגיד מילה טובה ליוסי מאץ, שלקח את הפודקאסט הזה ממש כבייבי.
זה היה הבייבי שלו.
בדיוק, ופשוט, והיום זה רץ, אני מוכרח להגיד שזה פשוט, אני פשוט מחכה כל פעם ממש בחיליון עיניים לפרק, הוא ממש מתחרה לי כבר על אשר אופירים עושים היסטוריה. אז רן לוי, תזהר.
באמת? מפוטרים. דרך אגב, עדי, אני חייב עוד משהו מאחורי הקלעים. עושים פוליטיקה? הפודקאסט השני הכי מצליח ברשת שלנו? אני לא האמנתי בו בהתחלה, זאת אומרת, היו צריכים לעבוד קשה מאוד החבר'ה לשכנע אותי, שנעשה פודקאסט פוליטיקה. אני אמרתי, מה? פוליטיקה? כל כך הרבה פוליטיקה, מי יקשיב? מי ירצה להקשיב לפודקאסט? איפה הכובע שלי? נתנו לי לאכול את הכובע שלי.
זה מה שמראה דרך אגב, שלפעמים לשם יש הרבה מאוד משמעות למותג. ופה לדוגמה, אני אצביע על משהו אחר מעניין, תופעה אחרת מעניינת, שהיא ספורטקאסט. כן, עושים ספורטקאסט, שהוא פודקאסט כביכול פחות פופולרי ברשת, אבל מי שכן התחיל להזין אליו, לא הפסיק, הנטישה שם היא מאוד נמוכה.
מעניין.
כן, ומה הפרשנות שלי לדבר הזה, היא שהמילה ספורטקאסט, ברגע שאנשים שומעים ספורט, וזה לא הטייפקאסט הקלאסי של מאזין עושים היסטוריה, נכון. הוא עלול לא להתחבר, לא לנסות אפילו להזין, למרות שבפועל מי שכן מאזין לספורטקאסט רואה שבעצם הנושאים שם הם כוללים טכנולוגיה, הם כוללים רפואה, הם כוללים היסטוריה.
זאת אומרת, זה זווית על הספורט שכנראה כן קוסמת למאזינים, לדמוגרפיה שלנו.
אני חושב שהיא יכולה לקסום למאזינים, ואני חושב שבגלל הבחירה של השם יש פה איזשהו חסם בפיאפוע. ודרך אגב, אחד מהדברים שיכולים לתרום, כן לחשוף אנשים וגם למנף את העוצמה של הרשת, היא לעשות פרקי קרוס אובר. אני חושב שפרקי קרוס אובר זה מה שיכול לחשוף יותר אנשים לפודקאסטים הפחות חזקים, וזה כמעט קורה, רק צריך, הרי גם לפני שהתחלתם את עושים תנ"ך, אז היו פרקים של עושים תנ"ך במחאות, ועושים היסטוריה.
בלי להתכוון, אז עוד לא היה עושים תנ"ך, אבל זה בהחלט מה שתרם לעושים תנ"ך. אתה יודע מה, זה תובנה שאני אקח עליו, ואנחנו בהחלט נעשה פרקי קרוס אובר עם הפודקאסטים האחרים. תובנה חזקה מאוד, אני חושב, מהתוצאה מהסקר כאן. בוא נדבר על נושא החסויות, שזה משהו שהוא גם בנפשנו כחברה, שבעצם חברה מסחרית של פודקאסטים, וגם בנפשנו כיוצרי תוכן, כי תמיד אנחנו רוצים, תמיד שואלים את עצמנו, אני ודני, אוקיי, אז כמה חסויות להכניס בפרק? האם המאזינים אוהבים את הפרסומות, או שזה מעצבן אותם? יש פה הרבה שאלות מעניינות.
המון, המון שאלות מעניינות. תראה, בעולם החסויות, אנחנו מודדים כמה דברים. קובל למדוד מודעות בלתי נעזרת, ומודעות נעזרת.
תסביר לי את המושגים
האלה. מה זה אומר? אתם מפרסמים איזשהו מותג או איזשהו שירות.
בוא נניח מדולה.
למשך זמן מסוים.
במקרה.
עכשיו, אנחנו באים ושואלים את המאזינים, איזה חסויות שמעת? שאלה פתוחה לגמרי. זה מודעות בלתי נעזרת, אנחנו לא עוזרים להם. לא ציינו תחום מסוים, לא ציינו רשימת שמות, לא אמרנו כלום, פשוט תגיד לנו מה אתה זוכר. זה מודעות בלתי נעזרת וזכירות. כמובן שככל שרמת המודעות הבלתי נעזרת היא יותר גבוהה, זה תורם יותר חזק למפרסם. אז למה אפשר לצפות? מפרסם שמפרסם ברשת עושים היסטוריה, למה הוא יכול לצפות בבית המודעות הבלתי נעזרת? אז אם הוא מפרסם כבד, כמו שדני ציין את השם מדולה. של מדולה, 55% מהמשיבים ידעו, כששאלנו אותם מי מפרסם ברשת, אמרו מדולה.
ווניליה.
ווניליה, הבאים בתור עם 36%. עכשיו זה לדעתי מעניין. קשור, מתחבר לשני דברים. מתחבר לעובדה גם שהסקר נעשה יחסית במקביל לפרסום של וניליה, כי וניליה יחסית הם לא מפרסמים מאוד כבדים, וגם לרמת העניין שיצרו הפרסומות של וניליה.
עצמן, זה מה שרציתי כן. להגיד. הפרסומת לכם... של וניליה הייתה יחסית פרסומת מאוד מואזנת, כי אנשים אהבו את התוכן שלה.
בדיוק.
לא בגלל שהם ספציפית התחברו למותג כזה.
תראו, אתם פרסמתם לפני, לדעתי יותר משנה, אולי שנתיים, פרסומת על יקב. ובפרסומת
נכון,
הזאת...
יקב, איך קראו להם? יקב מרגלית. מרגלית.
כן, ובפרסומת הזאת אתם תיארתם את התהליך של הפקת היין, זו הייתה פרסומת עם תוכן. וגם פה אנחנו רואים שיש מודעות בלתי נעזרת יחסית גבוהה לפרסומת הזו ששודרה לפני כמה זמן, שנה, שנתיים?
שלוש שנים.
10% מהאנשים...
זה עוד בתחילת התקופה שלנו בבנימינה.
כן, אז הם זכרו לציין, לא כולם זכרו את השם של החברה, וחלק ציינו את זה בתור יקב, אבל העובדה היא שהם זכרו את זה.
אז אם אני מבין נכון מה שאתה אומר, יש פה שתי מסקנות. אחד, זה אם אתה מפרסם הרבה הרבה זמן יחסית, אתה תקבל מודעות, זה אולי אב טיפוס של פרסומת בסגנון מדולה, ואם אתה עושה פרסומת שהיא, כמו במקרה של וניליה ויקב מרגלית, ששם אני הולך, ואנחנו עושים בעצם מיני פרקים של עושים היסטוריה. אני מתייחס אליהם ככה, מיני פרקונים של עושים היסטוריה, זה תופס את האוזן של המאזין, וזה זכיר.
זה חזק מאוד, ופה אני אתגר אתכם רגע, כי הרבה אנשים גם ציינו את אודיו אנג'ן, אני לא זוכר, אודיו אנג'ן גם הייתה פרסומת כזאת שהייתה...
אודיו אנג'ן, היא לא הייתה פרסומת מיני פרקון של עושים היסטוריה, אבל היא כן הייתה חזרה שוב ושוב ושוב.
הרבה מאוד חזרות, ועוד פעם אנחנו מדברים על פרסומות, על הקמפיין האחרון של אודיו אנג'ן, לפחות שנה וחצי אחורה, אם לא בוחה שנתיים. חשוב, מה שיפה, אני חושב ש, וזה פה איזשהו סוג של פרסום עצמי של היתרון של פרסום בפודקאסטים, זה שאנחנו רואים את הזנב הארוך, גם כי חלק מהפרסומות עדיין רצות, זאת אומרת, צריך להבין שאנחנו מטעמים טכניים, פשוט מכיוון שיש כל כך הרבה פרקים היום ברשת, אז לא תמיד תורכים להוציא פרסומת שרצה נניח על פרק 140 ששודר כבר לפני 4 או 5 שנים כבר. אז החלפנו כמה פעמים מתוך את הפרסומת באותו פודקאסט, כי חלק לא קטן מהפרסומות שלנו הם פרסומות שמוזרקות על ידי מערכת דיגיטלית שיש לנו. אבל יחד עם זאת, באיזשהו שלב, יראו את המוטיבציה להתחיל לשנות, כי יש כבר, מאז פרק 140, יש עוד כבר 100 פרקים. אז הפרקים האחרים כבר די ממלאים את הצרכים. אז זה בדיוק אותו זנב ארוך.
כן, עכשיו יש פה נקודה נוספת, כי דיברתי על מודעות בלתי נעזרת. בדרך כלל במודעות בלתי נעזרת המספרים יותר נמוכים, עוד לא אמרתי לכם שום דבר על המודעות הנעזרת. מודעות נעזרת זה מודעות שבה הצגנו רשימה של חברות שנתנו חסות בפודקאסט, ושאלנו איזה מהחברות הבאות אתה זוכר, או מהפרסומות הבאות אתה זוכר. שם המספרים גבוהים בהרבה. זאת אומרת, קודם אם בבלתי נעזרת אמרנו מחצית זוכרים את מדולה, במודעות הנעזרת 86% ידעו לסמן את מדולם.
כנרת אנחנו מעלים לך את המחירים.
זאת אומרת, אתה אומר שאם עכשיו מישהו ברחוב רואה סתם שלט חוצות של מדולה, הוא יסתכל
ויגיד,
אני מכיר אותם עושים היסטוריה.
נכון. עכשיו, זה נכון גם לסיפור משפחתי, לדוגמה, זה פרסום עצמי שלכם, כן, שבמודעות בלתי נעזרת, 5% ציינו אותו, אבל במודעות נעזרת 85%, אמרו, שמעתי את סיפור משפחתי, וניליה קפץ ל-62%, שאצלו זה מאוד משמעותי, כי הוא גם פרוס במקומות שונים בארץ. מישהו רואה שלט של וניליה, זה מיד מתחבר לו. אם הוא מאזין, אז ב-60% סיכוי זה מתחבר לו לזה שהוא שמע את הפרסומת של וניליה.
בוא ניקח את זה רגע שלב אחד קדימה, מדברים פה כל הזמן בעושים שיווק על top of the funnel וניהול הפאנל, אז אנחנו נהג דורש נהן מקיים, אנחנו כמובן כל פרסומת עוקבים אחריה, רואים כמה היא מביאה, אני מדבר על הפרסומות העצמיות, כי זה יחסית קל, זה בתוך המעגל שלנו. אנחנו זוכים לעשרות פניות סביב סיפור משפחתי, יש שבועות של 10-15 פניות לפעמים, יש לנו עשרות פרויקטים כאלה שעשינו, אנחנו כמעט בכל זמן נתון עושים משהו כמו 6 סיפורים, אפילו 8 סיפורים משפחתיים כאלה, אז כך ש... וזאת גם הסיבה אגב שאנחנו מפרסמים לעצמם, זה פשוט משתלם, זה פשוט עושה שכל.
ואם נסתכל רגע מנקודת המבט של נותן החסות, אילו אני נותן חסות ואני נותן חסות, אז בעדיפות, מה שצריך לעשות זה להפיק מיני פרק, קראת לזה רן.
פינות תוכן, פינות תוכן כאלה.
במסגרת כמובן מגבלות התקציב, למרוח כמה שיותר את ההשמעה של הפרק לאורך זמן ועל פני הפרקים.
אז עכשיו אני אשאל אותך שאלה שמאוד מסקרנת אותי, אני כמו כולם מקשיב לפודקאסטים ולא תמיד אוהב פרסומות באמצע, לפעמים זה מעצבן אותי. יש פודקאסטים שבהם אני, הפרסומות מעצבנות אותי ואני חייב להעביר אותם, ויש כאלה שאני, אתם יודעים, אפשר לדלק קדימה מי שרוצה, ויש כאלה שאני לא, כי זה מעניין. מה אנחנו יודעים המאזינים שלנו, איך מתייחסים לפרסומות שלנו? זה מעצבן שאלנו... אותם או שזה לא מעצבן אותם?
אז אנחנו שאלנו 3 שאלות שנוגעות לנקודה הזאת. אחת זה באיזה מידה הפרסום הכרחי לדעתך, השנייה זה באיזה מידה הפרסום מפריע לחוויית ההזנה, והשלישית באיזה מידה צריך לדעתך לשים פחות פרסומות. ואנחנו רואים שמרבית המאזינים מבינים שהפרסום הכרחי. 75% דרגו שהפרסום הכרחי במידה רבה רבה מאוד. באיזה מידה הוא מפריע לחוויית ההזנה, אז רבע דיווחו שהוא מפריע במידה רבה או רבה מאוד, והיתר במידה בינונית ומטה, זאת אומרת, או שהם ניטרלים, או שהם חושבים זה לא מפריע יותר מדי.
כמה אנשים אמרו שזה מאוד מפריע להם?
מאוד מפריע, זה בסביבות ה-10%. מפריע במידה רבה מאוד.
אוקיי, בסדר. אני לא יודע אם זה טוב או לא טוב, כמובן צריך למדוד את זה לאורך זמן.
תראה, זה טוב להכיר את הנתון הזה. זה 10%, זה מפריע להם במידה רבה מאוד, אבל כנראה לא במידה רבה עד כדי כך שהם יפסיקו להזין לגמרי. ורוב האנשים מבינים שהפרסום הכרחי, אין מה לעשות.
כן, מעניין אותי מי האנשים שלא מבינים שזה הכרחי.
לא,
הם חושבים שזה מגיע מהשמיים.
שלחנו את הכתובות IP שלהם, ואנחנו נפסיק להשמיע להם.
בדיוק.
אחד אחד אנחנו נתחל
את זה. תראו, אנשים מקבלים את זה.
הם חושבים שאני מקבל את הפאנד שלי מהברון אדמונד רוטשילד במקרה, אני לא יודע.
אנשים מבינים את זה.
אוקיי, אז אנחנו, היה מאוד מעניין פוקח עיניים ככה לגבי החסויות. בוא נדבר ככה על הבטם ליין. מה המסקנות שאתה ככה מסיק מכל הסקר הזה?
כמה המלצות. קודם כל, למעשה אספנו פידבק פתוח, מה שנקרא שאלה פתוחה, לכל אחד מהפודקאסטים. וכבר אנחנו הפצנו אותו לטלנטים השונים, לפורמטים השונים, כך שהמאזינים יכולים להיות סמוכים ובטוחים, שכל אחד מאנשי הפודקאסטים יושב ועובר על ההערות ולומד אותם ולומד איך להשתפר.
מעבר, הערות פתוחות,
הערות פתוחות מעבר בטקסט. לדירוגים של 1 עד 5 ואיזה ממוצע התקבל על כל אחד מההיגדים, ממש אנשים תרחו ורשמו הרבה דברים.
כמה אנשים כתבו לי?
לך כתבו, לדעתי איזה 1,000 תגובות או משהו כזה. האמת שזה לא אופייני לסקרים, בדרך כלל אנשים מדלגים על השאלות הפתוחות, ועצם העובדה שאנשים כותבים ומעבירים את הפידבק מראה עד כמה הם מעורבים בקהילה ועד כמה אכפת להם.
זאת אומרת, יש משהו שאני חייב, מכיוון שזה גם קשור באופן כללי, אנחנו מקבלים לפחות 4-5 תגובות ביום על כל אחד, לפחות, בצור קשר.
יותר, מדבר, אם אתם לוקחים את החשבון גם קשרות חברתיות,
לא, לא, אז אני מסתכל
עשרות
רק,
ביום.
כן, עשרות ביום. אני, אבל רק בצור קשר, זאת אומרת, בן אדם שנכנס לאתר, לחץ על, על כפתור הצור קשר, מילא את הזה עם, ה, עם הפרטים שלו והכל, אין ספור תגובות. עכשיו, זה, זה, זה פשוט כל כך מתחבר לקהל שהוא, שכל כך מעורב וכל כך פעיל, אז כך שזה לא, לא מפתיע אותנו. ועוד פעם, אנחנו מקבלים תגובות חיוביות ותגובות שליליות. את האמת, זה ממש מעט התגובות השליליות, ולא בגלל שאני חושש להגיד את זה, ורוב התגובות השליליות הן תגובות ענייניות. זאת אומרת, לא אהבתי את הדבר הזה.
ביקורת בונה.
כן, בדיוק, ביקורת בונה, לא אהבתי את הדבר הזה. הדבר הזה נשמע לי כמו פרסומת. אנחנו מקפידים כל הזמן. כשזאת פרסומת, להגיד, חברים, זאת פרסומת, יש צליל כזה מאוד מאפיין, או הודעה לפני זה.
כן, אם, וזה משהו שחשוב להגיד, אני חושב. אם זו פרסומת, אתם תדעו שזו פרסומת, מאזינים. אין מצב שלא יהיה לכם ברור, במובהק שזו פרסומת. אין פרסומת סמויה בו, באף תוכנות שלנו. זאת אומרת, זה ברור.
ועכשיו זה לא פרסומת.
זה לא פרסומת.
אז ככה, אז בעצם אמרתי את זה כדי, כדי שהיה לי חשוב להגיד למאזינים, במיוחד לאלה שהשתתפו בסקר, שמי שרשם, אז דעתו נלקחת בחשבון.
אז אני מבטיח לכם שאני הולך לקרוא את האלף תגובות האלה.
עכשיו, מעבר לזה, כמובן גם הובטחו פרקי בונוס, אז אני לא יודע אם כבר שלחתם אותם.
נשלחו.
עכשיו, אחד מהאתגרים, דיברנו על זה במהלך, זה איך מביאים קהלים חדשים לפודקאסט. זו שאלה שלא שאלנו את המאזינים, אבל הנה, צריך לפתוח פה את הבמה, וזה עולה באופן מובהק, שזה האתגר הבא של הרשת. מאיפה מגוונים את הקהל, מביאים עוד אנשים שהם חדשים. אפשר לחשוב על מבצעי חבר מביא חבר, פרסום ברדיו, או להעלות את זה כסוגיה במפגש מאזינים. שאלה נוספת, שאני שווה לחשוב עליה רגע, כי אנחנו רואים שיש סינרגיה מאוד גבוהה, ואנשים מאזינים להרבה פורמטים בתוך הרשת. אז אני שואל, האם הרשת הגיעה למיצוי תוכני, או שיש עוד דברים שאפשר להוסיף ובכך להגדיל את הסל? איזושהי נקודה למחשבה.
שאלה מעניינת, כי אין ספק שאנחנו יכולים להוסיף עוד הרבה תוכניות בנושאים שונים ומגוונים, והשאלה איזה נושא כדאי לבחור, כדי לפרוץ מעבר לדמוגרפיה הקיימת, כי לנו כחברה מאוד חשוב לפרוץ מעבר לקהל הקיים.
כן,
אז זו שאלה מעניינת.
כן, וגם השנה, בניגוד לשנה...
דרך אגב, סליחה כן. דני, זו שאלה שאנחנו צריכים לשאול אותה, אבל לא את המאזינים הקיימים.
נכון.
אלא קהל חדש לגמרי. ועל הדרך גם לשאול אותו אם הוא יודע מה זה פודקאסט, ולהסביר לו מה זה פודקאסט, ולשאול אותו אם הוא היה בודק לאור ההסבר, וכן הלאה וכן הלאה, זה תהליך שצריך להיות תהליך נפרד מחוץ לקהילה הקיימת.
עוד פעם, אני, גם אני, מכיוון שאנחנו עוקבים אחרי מה שקורה, לא מעט ממה שקורה בארצות הברית, אז אנחנו רואים יחסית המרה מאוד נמוכה, בין מדיות, זאת אומרת, אם... נפרסם פודקאסטים בתוך תוכניות רדיו, רמת ההמרה שנראה היא יחסית נמוכה. אנחנו, יש לנו שיתוף פעולה פנטסטי שאנחנו עושים עם רדיוס ברכב, שזאת מדיה מאוד מאוד דומה, זאת אומרת, אותן מערכות אינפוטיימנט שיש ברכב, שמנגישות את, את הפרקים של עושים היסטוריה, עושים טיול ועושים עסקים כרגע, אבל בטווח הממש קרוב זה גם התפתח לשאר הפודקאסטים, כן עושים לנו שירות, גם, זה גם מקור להכנסה, כי גם שם משלבים פרסומות, שונות אגב, וגם מתוך זה ש... למעשה, הם מכניסים הרבה מאוד מאזינים שפשוט לא היו חשופים לפודקאסטים בכיוון הזה. באמת, יש שאלה ספציפית, אם אני זוכר נכון.
נכון, אבל מאוד מעט. יכול להיות שיש הרבה מאזינים שפשוט לא קיבלו את ההזמנה לסקר, או ששמעו אותה ברדיוס, או הוא רץ על כל מיני פרקים.
לא, ברדיוס הוא לא רץ, דרך אגב.
אז הוא לא רץ עם הפרסומות. אז יכול להיות שיש הרבה מאזינים כאלה, אבל לא הגענו אליהם עם הסקר, ויכול להיות שזה גם לא מצליח להביא אותם לקהילה, אז הם מאזינים, אבל לא... עכשיו, מה ש...
אז יש לנו זמן לעוד תובנה אחת, תן את החשובה.
אני חושב שהנושא של פרקי קרוס אובר הוא מאוד חשוב פה.
בהחלט.
אני חושב שלנותני חסות הרחבת סל המוצרים ממה שדיברנו על מיני פרקים, הוא חשוב לכם.
שפה אנחנו, אני מוכרח להגיד שגם כבר דיברנו על זה קצת בזה, וגם שלחת חלק מהסקר, חלק מתוצאות הסקר קיבלנו כי הצגנו אותם גם במפגש הפודקסטרים שעשינו, אז שם כבר הוספנו עוד מוצר אחד לסל, שניצנים שלו כבר אפשר לראות היום, אנחנו עושים מעין פרקים בחסות, עושים עסקים, שעושים עסקים גם בגלל הפורמט הוא מאוד מתאים לסוג של פרקים כאלה, וגם מכיוון שזה פשוט סוג של דרישה שהייתה כל הזמן מהקהל, סליחה, מהלקוחות, והורדנו אותה, כי חששנו מאוד מהאימפקט של זה, וגם לא היה לנו מגיש מתאים. זאת אומרת, היום יש לנו גם מגיש שהדבר הזה דוחף אותו, כאילו, אותם פרקים, לא דוחף אותו, מעניין אותו, סליחה, לעשות פרקים שהם פרקים...
פרקי חסות.
אופם, אנחנו רק התחלנו, נראה מה יצא מזה. זאת אומרת, זה עוד מוצר ש... אני לא חושב שהיה קיים בכלל בעולם לפני, זאת אומרת, זה אומר בישראל, בעולם המדיה בישראל, אני לא יודע כמה זה יצליח, לא יצליח, כמה יאהב את זה הקהל, זה באמת סימן שאלה.
בסדר גמור, אז תודה רבה לך עדי, תודה רבה לחבר'ה של מכון שריד, עבודה יוצאת מן הכלל, זה מדהים עד כמה סקר כזה פוקח עיניים, אפילו מהשיחה הקצרה הזו של 45 דקות, יצאנו עם המון המון תובנות מעניינות, אני רוצה להגיד תודה רבה גם לעינב לנדאו, שיושבת פה לצידנו שלא מול המיקרופון, אבל עינב זו בעצם שריגזה מהצד שלנו את כל העבודה על הסקר, כולל בעצם התקשורת איתכם המאזינים, ולשים את זה בכל המקומות, ולראות שהכל עובד כמו שצריך. תודה רבה רבה. ותודה לכם המאזינים, כל אותם 2,000 וקצת איש שמילאו את הסקר. זה...
2,067.
זה מדהים, זה עזרה אדירה, לקחנו, נתתם לנו מהזמן שלכם, ועזרתם לנו, מאוד מאוד עזרתם לנו. אז בזאת אנחנו נסיים, תודה רבה לך עדי, תודה דני,
אנחנו נשתמע.
תודה רבה.
ביי ביי. שוקלים לפרסם ברשת עושים היסטוריה? אחד היתרונות של פרסום בפודקאסט הוא ביצירת מותג חזק באופן יוצא דופן. כנרת הראל, מנכ״ל ומייסד את חברת ההשמה מדולה, מפרסמת אצלנו כבר למעלה משנתיים.
התחלנו לפרסם בעושים היסטוריה, אני זוכרת זה היה באיזה 10 בלילה, האזנתי לפודקאסט של עושים היסטוריה, ופתאום שמעתי את אחת החברות שאני עובדת איתה מפרסמת בעושים היסטוריה, ואמרתי, וואלה, אם הם מפרסמים, כנראה שיש מקום גם בשבילי.
כנרת מצאה בנו דרך טובה להגיע לקהל אליו כיוונה.
אני פונה לקהל מאוד מאוד ספציפי, ובגלל שאני מאזינה של עושים היסטוריה ומודעת לתכנים, אני גם מבינה שהאנשים שאני מחפשת הם מאזינים של עושים היסטוריה.
אחרי שנתיים של עבודה משותפת וכמה וכמה קמפיינים, לכנרת יש כמה מסקנות ברורות לגבי האפקטיביות של הפרסום ברשת.
מבחינתי הפרסום של עושים היסטוריה זה המיתוג. עושים היסטוריה מיתג את מדולה באמת במקום שמדולה שואפת אליו, שזה חברת בוטיק להשמה בתחום ההייטק. גם הביא את הפרסומות שלנו לקהל היעד הנכון, וגם העביר את המסר בצורה נכונה. וזה לא משהו שאני לא מצפה מפרסום בעושים היסטוריה, שבאותו יום שהפרסום הזה עולה, אני אקבל עכשיו קורות חיים רלוונטיים או פניות. זה לא מה שמעניין אותי. מה שמעניין אותי זה הלונג טרם, ומה שעושים היסטוריה עושה בטווח הארוך הוא מדהים.
דברו איתי על פרסום בפודקאסטים, המדיה החדשה והצומחת ביותר בישראל. רן את רן לוי .com.
לפודקאסטים נוספים ולהצטרפות לרשימת התפוצה של התוכנית, בקרו באתר הבית של רשת עושים היסטוריה, בכתובת ranlevi.com או הורידו את אפליקציית רשת עושים היסטוריה שבחנות האפליקציות של אנדרואיד.